פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.
בשבת הקרובה נקרא גם את פרשת בהר וגם את פרשת בחוקותיי, ואנחנו נעמוד על פרשת בהר, פרשה קטנה, אבל היא עוסקת הרבה בבן אדם לחברו, אבל שמקורה מביטחון לשם. הביטחון בשם מביא לנו את המשמעות של ארץ ישראל, למי היא שייכת, שהכסף שלנו, למי הוא שייך. כשיודעים ומבינים שהכל מאיתו יתברך, אזי המשמעות לחשוב על הזולת, להבין שהאמצעים הגשמיים אסור שיעבירו אותנו על דעתנו, וביובל צריכים להחזיר כל אדם לנחלתו, שאסור להלוות בריבית. כל הדברים הללו יש להם פרופורציה אחרת, הסתכלות אחרת, ראייה אחרת. אם נדבר על נושא של ההלוואה בריבית שאסורה על היהודי, אסור לנו להלוות בריבית ליהודי, לעומת גוי שמותר לנו להלוות בריבית אליו. מה ההבדל? התורה גם מסיימת את איסור להלוות בריבית במילים, אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען. למה התורה מדגישה באיסור ההלוואה את יציאת מצרים, את אני השם, את ארץ כנען, וכי המצווה הזאת קשורה לארץ ישראל, היא שייכת בכל מקום שבעולם? רש"י מביא את דברי התורת כהנים, שכל הדר בארץ ישראל אני לא לאלוקים, וכל היוצא ממנה כעובד עבודת אלילים. מדוע הלכה זו צריכה להיאמר בצמוד לאיסור מלווה בריבית? מסופר שלפני כ-400 שנים, כיהן ברבנות העיר קרקה הגאון המופלא בעל המגלה לעמוקות זכרו יגן עלינו. קרקה של אז, עיר ואם בישראל, מלאה בחכמים וסופרים. ברבות השנים, כשראה מגלה עמוקות שהרבנות נוטלת ממנו זמן רב מרוב העיסוקים שהיה לו שם, ומבטלת אותו מהתורה, מחיבור ספריו הקדושים, ביקש לעבור לעיר קטנה יותר, שם יוכל גם לכהן ברבנות ולהתפרנס, אבל גם לשבת בהשקט ובשלווה. שלח כמה מתלמידיו הקדושים לחפש עבורו משרת רבנות בעיירה קטנה, וכעבור זמן נמצאה העיירה, ששמחה מאוד לקבל רב בעל שיעור קומה כזה. בעקבות כך, הודיע הרב לראשי קהילת קרקה שבעוד כמחצית שנה, הוא יעבור לכהן כרב העיירה קטנה ומסיים את כהונתו כרב של קרקה. ראשי הקהילה מאוד הצטערו, רב כזה בדמות המגלה עמוקות, ועשו מאמצים לשדלו, אבל השב. חלפו כמה שבועות, והמגלה עמוקות מודיע לראשי הקהילה שהוא ביטל את החלטתו לעזוב את העיר משום מעשה שהיה. מהו אותו מעשה שהביא את המגלה עמוקות להחליט להמשיך ולהישאר כרבה של קרקוב? הוא סיפר שהגיעו לו שני אנשים להידיין לבית הדין. את האחד הוא מכיר היטב, היה זה ראש הקהל, אדם נכבד מורה מעם, והשני אברך רגיל מן השורה שלא היה מוכר לרב. ראש הקהל הציג את תביעתו. הוא סיפר שאברך זה התפרנס זמן רב מאפיית כאחים ומכירתם ברחבת בית הכנסת הגדול. כאשר יצאו המתפללים אחרי תפילת שחרית לבית הכנסת, קנו ממנו כאחים משובחים, וכך הוא התפרנס כל ימיו. יום אחד, אומר ראש הקהל, נצרכתי גם אני לקנות כמה כאחים. תוריד אצלי כמה ספקות בדיני הברכה. מה מברכים? ניגשתי אל האברך ושאלתי אותו על מרכיבי הכאחים, צורת אפייתם, כדי לקבוע את הברכה. אברך אישי בבירור על כל ספיקותיי, שנכנסתי עמו בדברים ותהיתי על קונקנו, ראיתי שלפני עומד תלמיד חכם מופלג, בקי בחדרי תורה. החלטתי על אתר שזה לא לכבודה של תורה ולכבודה של קרקה, שתלמיד חכם חשוב כמוהו עם קור כאחים. שאלתי אותו בכמה הוא מסתכר ליום במחירת הכאחים, אמר לי 5 זלוטים. אמרתי לו, מהיום והלאה אתה מפסיק עם קור כאחים, זה לא לכבודך. שב נא בבית המדרש ועסוק בתורה כאוות נפשך, ואני אשלם את צרכה בכפליים. 10 זלוטים מדי יום ביומו. האברך נהנה להצעה, עסקת איסחר וזבולון שבינינו יצאה לדרך. אחרי תקופה קצרה נצרחתי לצאת לדרכי לצורך עסקיי, וטרם צייתי העברתי סכום כסף נכבד כדי שיהיה לו כל זמן היעדרי. כשחזרתי מנסיעתי, מצאתי אותו עומד שוב ברחבת בית הכנסת ומוכר אותם. התרגזתי מאוד. סיכמנו שלא מתעסקים יותר במכירת כאחים. הוא השיב לי, אני לא מעוניין בעסקה. אני מחזיר לך חלק מהכסף שנתת לי עבור הימים שעמדתי כאן. אבל מדוע? אני נותן לך פי שניים ממשכורתך. שאלתי את האברך. ענה לי האברך, מטעם הכמוס לימדי. תשובתו לא מצא חן בעיניי, ולכן הזמנתי אותו לבית דינו של אמר הדעת רמגל העמוקות. על כך שהוא לא מוכן לעמוד בהסכם. כשסיים ראש הקהל להרצות את דבריו בפני בית הדין, דרש הרב מן האברך לגלות את הטעם. מהו הטעם הכמוס? למה הוא לא מסכים לעסקה מכובדת כזאת? בראותו כן ברירה, סיפר האברך לפני הרב, שבמכירת הכאחים הוא חש קרבה מיוחדת הקדוש ברוך הוא, דביקות בשכונה. מדי ערב אחרי תיקון חצות, מתחיל אני בלישת הבצק, ובהיות כל פרנסת ביתי וילדיי תלויה בכאחים, אני עושה תפילה חרישית לפני בורא עולם שיצא הבצק בטעם טוב. לאחר מכן בקליעת צורת הכאחים, שצורתם תהיה יפה, שימצאו חן בעיני הקונים. עם כניסתם בשל הבצק אל התנור, בוכה אני ומתחנן על תפיחתו כשורה, על הצלחת אפייתו. וכך גם עם סידור הכאחים ועריכתם על גבי שולחנות למחירה. נתפלל אני על קונים טובים שיקנעו, כך שאני נמצא מקושר כל העת בתפילות נרגשות לפני מלך מלכי המלכים. עתה, כשאני מקבל את פרנסתי מן המוכן מידיו של ראש הקהל, אני לא נצרח כל כך לתפילות ותחינות. התרחקתי מהשם יתברך, לכן אני לא חפץ בעסקה. המגלה העמוקות התפעל עד מאוד מאותו אברך רם מעלה. בעקבות אותו דין תורה מרומם, שינה את החלטתו לעזוב את העיר. אמר, אם כך הם האברכים הפשוטים מוכרי הכאחים של קרקה, אני לא רוצה לעזוב אותה. על פי זה מבאר הכתב סופר שמלווה בריבית, לא נושא עיניו לשמיים למען פרנסתו. הכסף עובד עבורו ומתרבה. יש בזה פגם בביטחונו בבורא עולם. לכן אסור להלוות בריבית. כמובן שגם ללוות מיהודי אחר אסור, שמכשלים אותו בכך. לעומת זאת לגוי מותר, כי הגוי הוא חזקת אלים. אפילו את הקרן לא בטוח שיראה היהודי. כל שכן את הרווח. לכן לא אסרה התורה דבר זה, כי זה לא מנתק אותו מביטחונו בשם. זהו הקשר בין ארץ ישראל לאיסור הלוואה בריבית. בכל העולם הגשם יורד כסדרו לפי הנהגת הטבע שנקבעה במרום, אבל על ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא משגיח לפי מעשי בני אדם, אם שמוע תשמעו ונתתי מטר ארצכם, ואם לא, חס ושלום ולא יהיה מטר. המגורים בארץ ישראל מחזקים את הביטחון האדם, גורמים לו לעשות עיניים למרום באופן תדיר. אבל מי שמלווה בריבית שהפרנסה מצויה אצלו באופן קבוע, אין לו שום תועלת בכך שהוא דר בארץ ישראל לחיזוק ביטחונו בשם. אנחנו יודעים שהפרנסה היא מהשמיים. מה שנקצב לאדם זה מה שהוא יקבל, לא פחות ולא יותר. אבל לעתים בלהט העשייה שוכחים שהקדוש ברוך הוא מצפה שנכתוב לו, שנבקש מאיתו על הצלחה במעשי ידינו, על פרנסתנו, על צרכינו, ונרגיש תלויים בו בביטחון. מצוות התורה שאוסרים עלינו צורת מסחר כזו או אחרת, זה תזכורת עבורנו, לשנן לעצמנו, שלאחר ההשתדלות המעשית עלינו לצפות, לבקש ולהתחנן לידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה. שבת שלום.
פנינים מתוך פרשת השבוע עם הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים.